ובכלל הסעיפים פה, כמו שעוד נראה, הם קשורים. כשנלמד את הסעיף הזה, גם נראה את הקשר לרצף מתחילת הספר, עד כה. פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר. גם אם נזדמן הדבר ויצא האדם חוץ על הארץ, על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת, כן? הרי גם הנבואה, כשחלה כבר בארץ ישראל, אינה פוסקת גם בחוץ לארץ. היו היה דבר השם אל יחזקאל בארץ כסדים, היה מפני שהיה כבר. כן. אז קודם כל, הרב מזכיר פה גמרא במועד קטן קפה, שבאה ואומרת של בבבל, כן, להפוק ממי ששם חשב שבבל יש יותר יתרון שקדושה ותורה וכולי, אז הוא אמר לו שאין נבואה שורה בבבל, ומה שהייתה נבואה אצל יחזקאל ודניאל היה מפני שהיה כבר. רש"י מפרש בלשנה השנייה שם, כיוון שהתחיל יחזקאל את נבואתו בארץ ישראל, אז ממשיכה תכונת הנבואה גם אחר כך. זה הפירוש של רש"י, וזה בעצם הדרך שהרב אומר פה. זאת אומרת, וזה חידוש גדול, כי אנחנו אמרנו קודם שרק ארץ ישראל היא ארץ הנבואה. נבואה שורה בארץ ישראל, כי רק בארץ ישראל יש את האטמוספירה, את התנאים הרוחניים הענקיים שיכולים לאפשר חלות של נבואה. אז למה זה לא נפסק בחוץ לארץ? אז הרב אומר שיש מין מצב כזה, אדם יכול להמשיך, אפילו במדרגה נשגבה כמו נבואה, יכול להמשיך את הכוח הזה ולהיות מסוגל להתנבא גם בחוץ לארץ, כי הכוח הזה התחיל בארץ ישראל. והרב לוקח את זה כבסיס למדרגות יותר נמוכות, שהן לא ממש נבואה, אבל גם הן מסוגלות רק בארץ ישראל, כמו שתכף נבהר, גם אותם אפשר להמשיך גם לחוץ לארץ. כן, איך הרב התחיל ממשהו אחר, הרב לא משתמש כאן בנבואה, הרב קורא לזה פעולת רוח הקדושה. יש רוח הקודש. רוח הקדושה זה אותו דבר. אבל מה יש בתוספת הזאת רוח קדושה? רוח הקודש, אנחנו יודעים שזה שייך למדרגות שאין לנו שם שום קשר אליהן. נבואה, רוח הקודש, הנביאים נכתבו ביניהם במדרגה של נבואה. הכתובים במדרגה של רוח הקודש. אנחנו יודעים ששני המדרגות האלה לכאורה לא שייכות בזמן הזה. אבל רוח קדושה, מי אמר שלא? זאת אומרת, ודאי לא אצל כל בר בירב, אבל זה כבר מרחיב את המושג. ככה אני זוכר על צידי הרבה פעמים היה אומר, רוח הקודש, רוח קדושה. זה יוצר איזה גשר בין המושגים השמיימים האלה, נבואה ורוח הקודש, אל מדרגות נעלות של אדם שלומד תורה, הוא אישיות נעלה, והוא לומד בקדושה ואוחז את התורה באופן כללי, שניתן לומר שהוא, מכיוון שהוא קדוש, אז רוח קדושה ישנה עליו. וממנה גם הוא יכול להיות שייך לדברים שהרב אומר פה בסעיפים האלה.
לא הבנתי מה ההבדל בין רוח הקדושה לרוח הקודש?
שרוח הקודש זה מושג שאנחנו רגילים לכנות בו את הכתובים, את התהילים, עזרה, נחמיה, מה זה שייך אלינו, כן? אבל אם אתה אומר רוח קדושה, אז אתה, כי באמת רוח הקודש לא לחינם מכונת ככה, כי רוח הקודש זה בעצם רוח קדושה. יש מדרגה ייחודית שאנחנו קוראים לה רוח הקודש, אבל בעצם מדרגות קצת יותר נמוכות. אני קורא לזה רוח קדושה, איפה הוא מהרוח הקודש? רוח הקודש זה צומח, זה בכלל השיטה של הרב, קצת נראה מזה, שהנבואה, אם כי זה מתנת השם, אבל זה צומח ממדרגות קדומות שאדם בנה בעצמו, הכין את עצמו, הכשיר את עצמו, דרך מדרגות גדולות של תורה, דרך אישיות גדולה, דרך הכנה רוחנית מיוחדת, כן, וכולי וכולי. אז ניתן לומר שיש רוח קדושה ורוח קודש ונבואה. שביל אחד, אותו עיקרון, מדרגות מדרגות. בסדר? אז הרב אומר, פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת התדיר. בדרך אגב, היחס בין שני המושגים, רוח הקודש ונבואה, מוסברים יותר באורות הקודש. אני כאן קצת, אולי שני מקומות נביא. דבר אחד כאן, באורות בהמשך, זה סעיף באורות ישראל, פרק ז', סעיף ט' ז'. קצת קשור לעניין, ככה נוקב. היהדות מקורה הנבואה. משה הכוזרי מלמד, היהדות מקורה הנבואה. והנבואה באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. זה מה שראינו בסעיף הקודם, כוח המדמה, כוח הדמיון, שהוא המאפשר את חלות הנבואה, והוא גם מקשר בין הסעיף הקודם לסעיף הזה. כן, שהנבואה היא פרי של כוח הדמיון, בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. עכשיו הוא אומר שכשם שבכלל ישראל אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי הרעה האלוקית, כך הוא בכל אחד ואחד מישראל. אין מידתו היהודית נשלמת כי לפי אותה מידה של ההתאחדות שאלה שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו במידתו הפרטית. כאילו בכל אדם ואדם צריכים לצפות ולשאוף שיתאחדו שתי התכונות, כוח השכל עם כוח המדמה. שיא של תורה עם שיא של כוחות נבואיים, וזה מה שהוא מסיים פה, אם אינם נביאים, בני נביאים. כל עם ישראל הוא איזושהי מדרגה מסוימת של נבואה. בני נביאים, אז רוח קדושה ורוח הקודש, זה מבחינה של בני נביאים ונכדי נביאים. ובן מסוים, המשך אותה בחינה, מסוגלת לחול על כל אחד ואחד כשהוא נמצא באטמוספירה, הראויה לך, ארץ ישראל, והוא במדרגה מסוימת שהדברים האלה יכולים לחול עליו.
איפה הרמקה?
אורות ישראל, פרק ז', סעיף ט' ז'. דבר נוסף אני רוצה להביא, זה היחס בין הנבואה לרוח הקודש, נמצא באורות הקודש חלק א', עמוד ר' ע'. הרב אומר, לסעיף חשוב. הנבואה היא הכישרון המפותח של רוח הקודש. זאת אומרת, רוח הקודש זה מדרגה יותר נמוכה. הנבואה, כישרון המפותח של רוח הקודש. ורוח הקודש הוא הכוח הנבואי, טרם צאתו מן הכוח אל הפועל הגמור. רוח הקודש זה הפוטנציאל של הנבואה, והנבואה זה כבר הפיתוח הגמור של רוח הקודש. ולכן הוא אומר לכאורה, אולי יהיה נבואה על רוח הקודש. הנבואה זה מדרגה יותר גבוהה. אבל תיאורטית יכול להיות מין מצב שיהיה אדם ענק במדרגת רוח הקודש, אבל לא פיתח את רוח הקודש למדרגת נבואה. כאילו יש לו את רוח הקודש במדרגה מאוד נרחבה, אבל מדרגת רוח הקודש שלו לא עלתה קומה למדרגה של נבואה. ויכול להיות מישהו אחר שהוא קטן ממנו במדרגת רוח הקודש, אבל כן הצליח לפתח את רוח הקודש שלו למדרגת נבואה. ככה הרב פה מלמד אותנו, אנחנו כמובן לא כל כך מבינים את המדרגות האלה, אבל זה יוצא ככה, כאילו רוח הקודש מפותחת היא כבר נבואה, אבל יש כל מדרגה ממנה, מהדברים האלה יכולים גם להגדיל אותה בלי לפתח אותה לקומה הבאה. לכן הוא מסביר בזה את היחס בין הנביאים לכתובים, שבדרך כלל הנביאים מעל הכתובים. אבל יש צדדים מסוימים שלפעמים הכתובים עולים על הנביאים. הוא מביא כאן את הדוגמה של חניה, מישאל ועזריה, אומר פה, אינו נביא, אינו עדיף אמיני, אינו עדיף מיניו. אינו עדיף אמיני, דאינו נביאי ואיו לא נביא, יהיו עדיף מן היהודי, הוא חז הבין הוא לא חז. זאת אומרת, יכול להיות מין מצב של הנה, שציור כזה, נביאים ובעלי רוח הקודש, יש להם עדיפות על אלה, יש עדיפות על אלה. אני לא רוצה כאן להיכנס לפרטים של הדברים, אבל כל זה מראה לנו בעצם שרוח הקודש זה מדרגה מכשירה לנבואה, וממנה צומחת המדרגה הבאה של הנבואה. והרב מדבר פה על רוח הקדושה. פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר. היא תמידית, גם אם נזדמן הדבר ויצא האדם חוץ על הארץ על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת. הוא לומד, לוקח את זה מכל שכן מנבואה. כי גם הנבואה, שזה מדרגה עוד יותר סיעית, מסוגלת להימשך לחוץ לארץ, אז גם המדרגה הרוחנית האופיינית לאדם בארץ ישראל, רוח קדושה, מסוגלת להימשך אל חוץ לארץ. אם אדם יצא, איך יצא? הרי מי שנמצא באטמוספירה הזאת, איך הוא מסוגל להיפרד ולצאת? צריך לצאת, מוכרח לצאת. יש פה צורך, אז מסוגל לאדם להמשיך את הקדושה הזאת גם לחוץ לארץ. זה מה שהרב מחדש.
איך
ימצאתי אותו לחוץ לארץ? כן. ברור שהוא, וכמו שעוד נראה, הרב מדבר פה על מצבים, אנשים גדולים מרגישים מאוד מאוד את ההבדל. בין האטמוספירה של ארץ ישראל לאטמוספירה של חוץ לארץ. מרגישים את ההבדל. החל מהחסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, שכותב בעין הארץ, מעיין ג' נדמה לי, הוא כותב, אדם מישראל בא מחוץ לארץ לארץ ישראל, הולך לישון, מקבל נשמה חדשה. בבוקר הוא לא אותו אדם, נשמה חדשה הוא מקבל. זאת אומרת, זה מדרגה חריפה, זה אמירה חריפה, יש מדרגה אחרת לגמרי. דיברנו על זה פעם, שהיו צדיקים גדולים, הגיעו לארץ ישראל, לא הסתדרו עם העבודה הרוחנית שלהם בחוץ לארץ. והרבה גדולים שהיו נאלצים לצאת לחוץ לארץ, הרגישו את זה. חלק לא הסכימו לצאת בשום אופן, הרב חרל"פ, בכל מיני תצדקי, הצליח להימלט מן הצורך הזה, אבל היו גדולים שיצאו והרגישו, הרב מדבר על זה בהמון אגרות, אנחנו עוד אולי נביא, וכן הלאה, אפילו עד ימינו יש אנשים גדולים שמבטאים את ההרגשה, את המדרגה האחרת. הייתי חברותה של הרב אלי הורוביץ, השם יקום דמו, בתקופה היה צריך לנסוע לצרפת, לא זוכר אם בגלל צורך רפואי או איזה שליחות, הוא אמר לי שהוא הרגיש משהו אחר, למרות שהוא נולד בחוץ לארץ. עלה לארץ בגיל קטן, אבל הוא באמת היה יהודי מיוחד. וכל שכן, אנשים גדולים, מפורסמים, יש אנשים שמרגישים. ופה אנחנו מדברים על בעלי רוח הקודש, מדרגות ממשיות, נבואה, רוח הקודש. למה זה לא נפסק אוטומטית בחוץ לארץ? מכיוון שהנבואה היא לא רק תנאי שטח. הנבואה היא בסופו של דבר נדבקת באדם. אדם מתגדל במקום מסוים, הוא קולט, זוהי מדרגתו. באיזשהו מקום הנבואה היא גם כמו מדרגה של תורה. כמו שמוזכר שתלמידי חכמים של ארץ ישראל, כשארץ ישראל היא במצבה השלם, אז הם תלמידי חכמים מדרגה אחרת. והם יוצאים לחוץ לארץ, אז אולי נתוני מקום הם שונים, מקשים, אבל הם לא נעלמת מהם מדרגת התורה שהם קנו. זה לא בורח, אדם נבנה מזה, אדם שותה את זה, בונה ומצמיח את קומת התורה שלו בצורה בריאה, בצורה שלמה, בצורה, אדם לא בבת אחת נהפך ונהיה לאיש אחר. ולכן המדרגה הזאת ניתנת להמשכה. כי היא שייכת לציורי הרעיון, אם באמת זה היה חיצוני לאדם, אדם נכנס, מקבל, יוצא, מפסיד, אז זה באמת לא היה ככה. מכיוון שאנחנו מבינים שזה שייך לכל מדרגת התורה של האדם, כל הבשלת הרוחניות של האדם, במקום זה היא מקבלת מדרגה, זה לא נפסק. הנבואה היא שייכת למדרגת האדם בעצמו. כן. עכשיו, אז זה אמרנו ניתן להמשיך על רקע היסטורי. עכשיו, בכוזרי יש את הכיוון ההפוך, מעניין. הכוזרי, במאמר ב', סעיף י' ד', הוא מסביר, גם כן, בעריכות, שרק בארץ ישראל יש נבואה ולא בחוץ לארץ. אבל הוא אומר, למה יחזקאל ודניאל זכו לנבואה בחוץ לארץ? כי הנבואה היא, כמו שם מפורסם, לא בא או בעבורה. בגלל שהנבואה שלהם תוכנה היה בעבור ארץ ישראל, לכן הם זכו לרוח הקודש. מה זאת אומרת? אז זה לא מכוח שזה שרידים של מה שהם סחבו לחוץ לארץ, מה שהיה בהם בארץ ישראל, אלא כאילו בעצם העובדה שהם אמנם נמצאים בחוץ לארץ, אבל אינן נשואות אל בניין הקודש בארץ ישראל, זה בעצמו זיקה אותם במדרגות נבואיות שלא לפי מקומו, לא לפי המקום. כאילו בעצם ניתן, מה אנחנו רואים? שניתן גם באטמוספירה של חוץ לארץ לקשר את כל המחשבות ואת כל המדרגות של תורה אל מקומם הפנימי, ועל ידי זה להתעלות. כך הוא אומר, כל מי שנתנבא לא נתנבא, כי אם בארץ הזאת או בעבורה, יחזקאל ודניאל בעבורה ניבאו. הוא אומר, למה אברהם אבינו נאמר לו, לך לך בחוץ לארץ? כי זה היה בשביל להגיע לארץ ישראל, איך אומר הכוזרי? זאת אומרת, יש גם את הצד הזה שארץ ישראל היא כמו מגנט כזה שמסוגלת במי שפונה אליה גם לנבא אותו, מישהו ברחי, כאילו באופן הזה. זה מה שאנחנו רואים פה. הרב אומר באורות הקודש, חלק א', קוף למד ג', וזה אנחנו מסיימים פה את ה... דברים שאנחנו כאן רוצים להביא בעניין הזה. הרב אומר, חוכמת הקודש אינה זורחת כי אם בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה מדרגה של בינה. אנחנו לא מסבירים עכשיו את המדרגות האלה, אבל הוא אומר, על ידי הצפייה העמוקה לראות את ארץ ישראל, מזדרחת קצת הערה מזיו החוכמה של ארץ ישראל ומהירה להסתעפות הבינה. המתייצרת גם מחוץ, זאת אומרת, על ידי הציפייה העמוקה לראות את ארץ ישראל, ניתן לעלות גם בחוץ לארץ מדרגת התורה מבינה לקצת חוכמה. כך הוא אומר. זאת אומרת, זה כבר כאילו השפע, מה שאנחנו רואים, הנבואה, זה לא רק נבואה, זה שייך לכל מדרגת שלמות התורה. שלמות התורה... אחדותה האורגנית היא קשורה לצד הזה של השכל עם הדמיון, שזוהי תפיסה יותר כוללת של כל תוכני הקודש. עכשיו יש עוד דבר, ורב מחדנה, אנחנו נראה עוד שלב שהרב מלמד אותנו. שפעת הקודש, אני ממשיך, שהותחלה בארץ ישראל, מלקטתי את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים, ומקרבתם בכוחה המושך אליה. שימו לב, זה עוד תכונה. מי שנמצא בחוץ לארץ, אבל הוא שייך במהותו לארץ ישראל, שיפת הקודש הוא התחלה בארץ ישראל. הוא נמצא בחוץ לארץ, שיפת הקודש שלו התחלה בארץ ישראל, אז יש פה תופעה מעניינת. לא רק שהוא מצליח להחזיק מעמד עם שיפת הקודש שלו, גם בתנאים אחרים, הפוכיים, אלא הוא נהיה פתאום איזה מין מגנט שואב, מלקטתי את כל בירורי הקודש שנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים, ומקרבתם בכוחה מושך אליה. כלומר, המעט קדושה שהוא מצליח לסחוב מארץ ישראל, מכיוון שהיא כל כך ליבית, כל כך מהותית ומובהקת, חוץ לארץ, ארץ יותר פרודה, יותר, מצד שני, תמונים שמה, ניצוצות קודש, כי בכל מקום יש ניצוצות קודש ייחודים להם, והקדושה השלמה בסופו של דבר צריכה גם אותם. אז אם כן, אותה תכונת קודש היא מלקטת איזה בירורי קודש שמסוגלים להיות שייכים אל התכונה הזאת. כי בבוא העת מלך המשיח יקבץ נידחים, גם כל, אז הוא יביא איתו, בגאולה האחרונה, עם ישראל לא רק חוזר אל מקומו, אלא כמו שראינו כבר קודם, עם ישראל חוזר אל מקומו, יחד עם כל מה שניתן לקחת מחוץ לארץ, פזור בחוץ לארץ ומסוגל להיות השלמת בניין למה של הקדושה המתרכזת והולכת בארץ ישראל. התהליך הזה שבגדול יעשה על ידי האומה כולה, מעין הוא בזעיר אנפין, יכול לקרות אצל אדם מיוחד שתכונת הקדושה שלו היא ארץ ישראלית. הוא כבר מרומם באישיותו את בירורי הקודש שנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים. יש דוגמה לזה, מרדכי הקדוש. מרדכי הקדוש, הוא רוצה להסביר פסוק קשה. רוצה להגיד מרדכי הקדוש בפרשת בו, כתוב שהקדוש ברוך הוא יעבור בכל מצרים, הוא מת כל בכור. קדוש, בעברתי בכל מצרים, בלילה הוא מת כל בכור. מה פשט? עברתי בארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא עובר. הקדוש ברוך הוא יכול להמית את כל הבכורות מצרים איך שהוא רוצה. עברתי בכל ארץ מצרים. אומר האור החיים, ריבונו של עולם יעשה משהו, פעולה דומה למה שצדיק מסוגל לעשות. הוא אומר כאן, עוד יש לך לדעת, כי כל מקור ישאף למינו וישאבנו. זהו סוד בחינת ברורי ניצוצי הקדושה באמצעות נשמות ישראל ועסק תורתם. הצדיקים העצומים קדמוננו יכירו בהביטם באדם רשע, לברר ממנו כוח החיוני שהוא בחינת הטוב באמצעות הראייה הדקה אשר יביטו בעין החוכמה, להוציא חלק הטוב ההוא, כי כשיתכוון למול ענף הקדושה, תעשה בו נפש הצדיק כמעשה אבן השואבת לברזל. הוא אומר כמו מילה לועזית, אבל אנחנו יודעים, כמו מגנט, הוא יוכל למגנט את הניצוצות קדושה הטוב שיש בו, תוציאנו ממקום שנקבע שם בראייה. אז לכן זה, הוא מסביר בזה את הנעשה גל של עצמות, היכן שצדיקים מצינו שהם המיתו מישהו בראייתם, הם הוציאו, שאהבו אליהם את ניצוצות הקדושה, וכתוב גם עם ישראל שיצא ממצרים, עשו כמצולה שאין בה דגן, וזה, שאהבו ממצרים את כל ניצוצות הקודש. אפשר גם לעשות מגנט לא שמרוקן תוכן, אלא מגנט שמחבר, לא מוציא לגמרי, יוצר חיבור. על ידי זה יש אולי ציסה כזאת. אדם גדול בא מארץ ישראל, צדיק מארץ ישראל, בא לחוץ לארץ, אז הוא לא עושה את כולם שם גל של עצמות חס ושלום, אלא מה הוא עושה? הוא משפיע, הוא שואף בעצמו את ניצוצות הקודש, וגם על ידי זה הוא מקשר אל התכונה הזאת שצדיקים יכולים לקשר אליהם. אנחנו רואים בחסידות היה מצוי, כן, גדולים שיכלו לקסות כישורי נשמות, כישורי... אז המעין הדבר הזה, הרב אומר שמי ששפעת הקודש הוחלה בארץ ישראל מלקטת היא את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים, כערבתם בכוחה המושך אליה. זה מה שמצינו לפעמים בגמרא, שתלמיד חכם בין ארץ ישראל שהגיע לחוץ לארץ, הוא יכול להיות בשתי הבחינות גם יחד, גם בחינת ארץ ישראל וגם בחינת חוץ לארץ, שמשכללת את הבחינת ארץ ישראל שישנה בו. בדברים ששייכים לגדולי גדולים, קדושי קדושים, אדירי עולם, וזה מהותי לכל הסדר שאנחנו מבינים פה. עכשיו הרב מתחיל לדבר על כאילו מדרגות שמסוגלות גם להיות מוחשיות אצלנו. ככה למתוך נוסח הדברים, כמובן לא רוח קודש ולא נבואה, לכאורה, לא שייך. אבל יש בחינות מסוימות שאנחנו יכולים עוד לראות אותן. הרב מיידע אותנו. כל מה שקשה יותר לסבול, את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר, את רוח הטומאה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. זאת אומרת, זה סימן. אם מישהו מרגיש שהוא לא יכול לסבול את רוח הטומאה של האדמה טמאה, לא סתם שהגויים עושים לו צרות, או הם לא מצליח בביזנס שם, אלא מה, הכל כן מצליח, אבל הוא לא מסוגל לסבול את הרוח הטומאה של האדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. לחסד עליון, אשר לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצח של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. צלצח, זה ביטוי שנאמר שמה כששמואל שולח את שאול לפני שהוא נהיה מלך, שולח אותו לכמה תחנות דרך. צלצח, זה כינוי לירושלים, ככה המפרשים אומרים, בצל של צח, צל, זה ביטוי של שכינה, צל צח של ארץ חיים, ושם כל המציאות הייתה ששאול התנבא, גם שאול בנביאים, כל המהלך שם, שחלק מהתחנות היה בית אל, והרד"ק אומר, כמו שכבר הזכרנו, שהיו עולים שם בני נביאים, היו מרגישים שם רוח הקודש, אז גם שאול עושה את המסלול הזה, ועלית אל האלוקים בית אל, כן, יש שם, אז ככה אנחנו רואים ששאול בעצם במסע הזה הוא התעלה למדרגת נבואה מתוך תחנות המקומות האלה שאחזו כנראה בצורה יותר ליבית את קדושתה של ארץ ישראל המיוחדת, אחרי זה מכונה צל צח של ארץ חיים. אז מי שזכה להסתופף בצל צח של ארץ חיים, כמובן כפשוטו, קודם כל בארץ ישראל, ומי ש קנה את מה שהרב מלמד במקומות אחרים, תורת ארץ ישראל, קנה את המדרגות קדושה המיוחדות האלה. הרב על עצמו כותב את זה באיגרת. יש באיגרת תשי"ד, איגרת לרב חרל"פ, הרב בחוץ לארץ. אז הוא מתאר את עצמו ככה. הוא כותב לו על הצער שלו, תשי"ד. הנה מת השם מימין עליון הייתה זאת להרחיקני מאדמת הקודש חמדת רוחי, עד אשר יגלה ויראה לנו אישו באור חסדו ורוב טובו, והנה בזה אסיר תקווה צמא ישע, בנפש כמהה בארץ צייה ועייף. גדלו, מה גדלו עלילות מפלאות, מפלאות ממדים אשר נצפה בציפייתנו, נצפה, כי ישיבנו ברוב רחמיו אל ארץ חמדה, ונזכה אז להבחין בין אור צל צח מלא נועם זיו עליון אשר בנחלת השם, לחושך של ארץ העמים אשר רק לעתים רחוקות יאיר שביב אור, לגרש מעט את העלתה המכסה ארץ וכולי. זה בעומק המלחמה הוא כותב את זה. ושוב הוא אומר, רוחי יומה בקרבי על מצב אחינו האהובים ידידי השם שוכני הר צבי הקודש וכולי, ויכירו את הערך הגדול עם יהודי השם היושבים בקדושת ארץ צבי קודש וכולי. הוא כותב שוב, הוא כותב אחר כך, אני בציפייתי אצפה לאור השם, כי רחמני בגלותי ישיבני מקרוב אל הר הקודש, ויתרון האור מתוך החודש, מתוך החושך, רק במקום האור אפשר לקוות שיגלה ויראה, זאת אומרת אור שנולד מתוך חושך. אם כי ישנה נקודה דקה זעירה, נעיר ודקי, כשאינו נקלט ונתפס בעצמיות פנימיות הנפש, שבה מתגדרת קליפת חוץ לארץ. אז הוא מסביר פה, שיש צד מסוים שקליפת חוץ לארץ תופסת אותו, הוא קורא לזה הצד של גדולתו של עשיו, כל מיני קליפות וצדדים שנשמרים שמה, ואנחנו ממנו ניקח לעבוד את השם למעלה למעלה מעלה גבול ישראל. שרק אחרי התבססות אור השם על עמו, ישוב אור זה להיות לאור חיים. לא אבוא בירושלים של מעלה, כי אם כשכנס תחילה ירושלים של מטה. טוב, יש פה דברים עמוקים. ובעיקרון הרב מרגיש שהוא שייך לאותה בחינה, ששייך למתחכה לצלצח הזה, ואין לו אותו בחוץ לארץ. והוא מקווה שבחינה מסוימת של התעלויות דברים, אפשר יהיה לקחת בשובו לארץ ישראל.
אבל דווקא שם הוא כתב את
הרשמים ועוד כל מיני. כן, מה שהרב חרל"פ כותב, שכמו איזה שביל אורה חיבר שהוא קיבל את הרש מילי, מחבר, מירושלים, עד המקום הזה שהרב נמצא בו. אז זה בן דוגמה, שאפשר כמי שהתנבא, קיבל חזיונות ארץ ישראל, להמשיך את את הקדושה לחוץ לארץ, ככה הרב חרל"פ הרגיש שזה לא תורה של חוץ לארץ, זה תורת ארץ ישראל כפשוטו.
תורה שבעל פה, תלמוד
בבלי,
והראשונים והאחרונים,
ומחוץ לארץ. ומחוץ לארץ. וזה עתיד להתעלות, כן, זה סיבוב כזה שאנחנו עושים בצורה מכוונת, מפתח יותר אגפים של פרטים, שדווקא הם התעצמו, כשלא הייתה הערה של ארץ ישראל, אם כי תלמידי שורש התלמוד הבבלי כידוע, זה כמובן תנאים ומוראים שרבים מהם הם בארץ ישראל או שיוצא ארץ ישראל, אבל גמר הדבר בהסעפותו, שמו מקום לבבל, בכוח הפרטני של תורה שהתרבה בה, כאילו כמו שהרב כותב באיגרת, שבתלמוד ירושלמי הכל מקוצר, כי מתוך רוח הקודש רואים את הדברים בקיצור רב, התלמוד הבבלי, הדברים מפורטים, דווקא בגלל שאין את אור השכינה, אבל משמעיה רצו שהתורה תתפתח עד לעולם הפרטים האלה, כמובן במכוונות האפשרית מאור ארץ ישראל. ויש לנו פה תורה נרחבת, ולא רק התלמוד הבבלי, אלא כל מה שהתרחב, כל מה שנבנה על גבי זה, בכל חוץ לארץ, כל הגדולים, זה לא יימחה, כל הרמב״ם, כל הפוסקים שכתבו את דבריהם בחוץ לארץ, כל ראשונים ואחרונים וכולי שמהם אנחנו שותים. כל התורה הזאת היא אוצר ענק שהתחבר בחוץ לארץ, קודם כל לקיים את היהדות בחוץ לארץ, ועל ידי זה יצא, זכה למלוא ההתפשטות וההתרחבות בכל הענפים במובנם הפרטי, וכל זה כישוב פנימה. יש מאמר חשוב שכרגע לא יודע אם המקום לראות אותו, חכם עדיף מנביא, בזרונים. זרונים בהתחלה, זה ממש שייך לעניין שלנו, שיתרון החוכמה לנבואה, מה שבאמת החוכמה חודרת לכל הפרטים, מה שהנבואה לא יכלה להתמודד עם עבודה זרה וכו', כי הנבואה היא רוחנית מדי, כללית מדי, אז החוכמה, עמידו תלמידים הרבה שבית שני, היא זכתה לבסס את התורה בפרטנותה, שולחן ערוך, עד הפרטי פרטים, ואחר כך ישוב כל האוצר הזה למדרגה של נבואה, באופן שהנבואה תהיה כוללת גם את מדרגת החוכמה, ואז כל זה יאיר באור מאוחד. וגם יש פה באור את הקודש פה באותו הסעיף הבא, אחרי מה שהקראתי לכם קודם בקוף למדלת, שם זה מובא. ולזה אנחנו מייחלים, למהלך הזה, בעזרת השם. עכשיו בואו נראה את החותם של הסעיף הזה, שהוא קצת סוגר לנו את העניין. הזרות שמרגישים בחוץ לארץ, הרי היא מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה, הצפייה לראותה מתגברת, וציור חקיקת תבנית הקודש של ארץ אשר עיני השם בה תמיד מראשית השנה עד אחרית שנה מתעמקת יותר ויותר. זה כאילו צפייה, והזרות היא לא סתם זרות, זה לא מצב רוח. הזרות היא נולדת ממשהו בנשמה. מתנוצץ עליך האור הפנימי הזה, המוסתר כל כך בגלות, שהוא כל דודי דופק. ההתעוררות שכנסת ישראל כבר כולה, כבר היא לא יכולה לסבול את המציאות של הגלות, והיא דופקת בשערים של אלה שמסוגלים להקשיב. חברים מקשיבים, אנשים שהם באמת מכוונים באישיות שלהם יותר אל פנימיות התורה ואל פנימיות הקשר הזה, והם מתעוררים. ככל שהצפייה לראותה מתגברת, ציור חקיקת תבנית הקודש מתעמקת, ועומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, שכל חמודות בה קשורות, כשהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית, הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עמה, לכל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר, לרחמים רבים מתגברים, ותקוות חיים לישראל מתנוצצת, וצמח השם הולך ופורח, ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט כשחר פרוס על הערים. כלומר, אנחנו יודעים שתהליך ההתעוררות לציון התחיל בהדרגה, אם זה הגר"א ותלמידיו, ועליית החסידים וכל מיני עליות, ורבי סביקה קלישר ורבי יהודה אלקלעי ורבי יהודה גוטמאכר ועוד 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 שכתבו. כל מה שהם כתבו היה פרי שהתעוררות של כל מיני צדיקים, כל מיני גדולי ישראל שהרגישו שהגיע העת. אנחנו יודעים שמהלכי הגאולה בפועל, התהליכים של גאולת ארץ ישראל, הייתה תנועה ציונית לכאורה, נבנתה כאילו בפאזה חדשה, כאילו כוחות אחרים עם רוח אחרת בליבם באה, והם לכאורה יותר הצליחו, לכאורה יותר הצליחו בפועל של כיבוש השממות והעמדת הגבורה הישראלית וכו' וכו'. אבל קודם כל הרב אומר שיש פה המהלך הזה של גדולי הצדיקים האלה, של ההתעוררות הנשמתית הזאת, הוא מוליד. הוא מוליד אצל הגדולים האלה את החזון כבר, משום שהנשמה מתעוררת קודם כל אצלם, וזה עושה נביאה מעיינית לכל הכלל, יריבות נשמות הקשורות עימה. אז יש לזה הסבר, איך זה פתאום הגיע לכל מיני נשמות קשורות עימה, ואפילו פחות, כמו שיש בכל מצווה ומצווה, אנחנו רואים תרי"ג מצוות התלויות בה, ככה יש כל נשמה ונשמה ותרי"ג ריבות ישראל הקשורים עימה. כל אחד מישראל, כל ישראל ערבים זה, זה משפיע, ולכן הוא אומר מתפצל ומתפשט, כמו הילד השחר שקרניה מתפצלות, זה אופייני לגאולה, הילד השחר שבהתחלה אורה ממועט, אבל הוא מפוצל. מפוצל זה בא ואומר שהצינורות שבפועל בונים את הארץ, כל מיני כלים, יש כלים מכלים שונים, בכל מיני תנועות וכל מיני מניעים, מביאים את עם ישראל לישראל, כל מיני כישרונות משתלבים, כישרונות צבאיים, כישרונות חקלאיים, כישרונות כאלה וכאלה, כישרונות אחרים מדיניים, וזה ביחד בונה. כל האוצר הזה בנוי על מה שבפנים יש התעוררות, הנשמה של כלל ישראל מתעוררת, היא כבר לא יכולה לסבול את חוצת, כמו שראינו בסעיף ג' שהמקור מפסיק להזיל הזלות מאות, וכל בחית המורים שרחל מבכה על בניה מתמתק, ואז מתחיל, אבל זה קודם כל נקלט, זה תלוי בזה, נקלט אצל גדולי גדולים, שזה נקלט אצלם ומואר בחזונם, והרב זצ"ל הוא אחד מעמודי התווך שמאיר בחזונו את הצורה השלמה של התורה במובנה האורגני, המחובר, כל מקצועות התורה מחוברים, תורה שהיא תורת חיים, תורה שהיא תורה של כלל, תורה שכל תחומי החיים מוארים ממנה כאחת, והיא נשמת המציאות כולה בצורה מוחשית. הצורה הזאת שהרב בונה את הדברים ולמידת הדברים, הצורה הציורית שהרב נותן לדברים, ועל זה שאנחנו מסוגלים ללמוד את הדברים האלה, ויש התלמידי תלמידים לרב זצ"ל, זה נותן את הציור של תכונת הגאולה, של המתכונת, של תורה גואלת, תורה במובנה הגאולי, וזה ככל שזה מתרבה בדור, ככל שאנחנו יותר עוסקים בזה, זה מוליד את כל הכוחות, גם לאנשים שהם לא ברי אחי, ונשענים, לא מסוגלים ללמוד את הדברים בפנים, זה נותן להם את העוצמה לפתח בכוחות שישנם להם. לכן מאוד חשוב המשנה הזאת שאנחנו קולטים וסופגים ממנה. תראו איך שהדברים בעצם בנויים פה במהלך. קודם כל הסעיף הראשון, ארץ ישראל, זה עצמיות החיים של ארץ ישראל, של עם ישראל, בלי שום חילוק. חוץ לארץ, ירקו הצפיית ישוע. אחר כך הרב העביר אותנו לניסטר. מה זה צפיית ישוע? זה לא איזה דבר, זה ההבנה, הארץ ישראל זה הצורה הפנים-פנימית, כמו שנשמה היא תמיד שייכת לניסטר. ככה גם ההבנת ארץ ישראל זה ניסטר, וגם הצפיית ישוע היא נשענת על פנימיות הנשמה של הצדדים הנסתרים שלנו. ואז הרב בא לדבר על הציור האחר שישנו לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, לקשר החיים, לקשר שלנו בחוץ לארץ, שהוא קשר מפורט, תורה פרטית, תורה מנותקת מן החיים, אומה שהיא לא חיה אלא כפרטים, כל הציור הרוחני, אידאה דתית במקום אידאה אלוקית, כמו שקצת דיברנו בסעיף ג', ואז הוא בא ואומר, המפתח הלוז, זה החסרון תכונת הדמיון, הנבואה והגפיה, שכשהוא קיים, אז יש נשמה לכל עולם התורה, כל עולם התורה והנבואה מתחברות למשהו שלם יותר. אז הרב אומר כאן, שממילא זה מוליד גם את התחושות הנמוכות יותר. כמו שנבואה, הצפייה לארץ ישראל מתגברת ככל שיש יותר תכונת נבואה, ותכונת הנבואה היא מחזירה את האדם לארץ ישראל, ככה כל מיני בחינות, תתי בחינות, שככל שהציור של תורת ארץ ישראל ושלמות החיים שלה ניכרות יותר, ככה צפיית הישועה היא ממשית יותר, היא בונה יותר, היא המחזירה את עם ישראל לארצו. במהלך הזה פה.